שלום וברכה. אנחנו בספר שמות, פרק למד ג' בפסוק כף א'. ויאמר השם, הנה מקום איתי. כן? ביטוי מאוד לא פשוט. הנה מקום איתי. בכלל אדם נמצא במקום. פה המקום נמצא עם המדבר. המקום הוא איתי. על זה אמרו חכמים, שמכאן שהקדוש ברוך הוא מקומו של העולם, ואין העולם מקומו. כלומר, המקום הוא איתי, לא אני עם המקום. מה? מקום, נתינת מציאות, זה כמו שמשל, אתה אומר, אתה אומר פה אנחנו משל בשיעור. האם יש מקום בשיעור הזה לנשים? האם יש מקום שנשים תשמענה את השיעור? תיכנס מה פה לשיעור, נשנו. כיוון שאנחנו מוסד לבנים, אז אין לזה מקום. ברור? זה לא מקום מרחבי, כי הרי כיסאות יש. נכון? הרי אין מקום מנטלי. כלומר, אפשרות המציאות זה נקרא מקום. שדבר יש לו מקום, כוונה שייתכן שיהיה. לכן, למשל, אומרים חכמי הפנימיות, שכאשר הקדוש הוא רצה לברוא, קודם כל נתן מקום לעולם להיות. שיהיה מקום, אפשרי. אחרי זה נברא המקום. כלומר, נברא העולם, כולל המרחב שלו. בסדר? לכן, למשל, כשרוצים לתאר את זה חכמי הקבלה ש... דבר הוא מקום לשני, אז עושים עיגולים קונצנטריים. ככל שהעיגול יותר רחב, כך הוא יותר כולל. הוא נותן מקום למציאות אחרת, תחתונה ממנו. כן? זה המשמעות של מקום. נכון ממה הקדוש ברוך הוא, הנה מקום איתי. אני המקור של המקום. או, מקום מלשון מקיים. נכון? מקום זה מקיים. כן, הוא מקומו של העולם. הוא גם מקומו של מקום. הוא נותן מקום לקיום בכלל. הוא מקומו של העולם. הוא נותן מקום לעולם. מה כל כך מסובך? מה נותן הוא עצמו? נו, תסביר, תסביר, אל תפחד. טוב. אין העולם מקומו שאין הוא תלוי במציאות העולם. כי בדרך כלל, למשל, אם נשאל, מהו מקומו של הטייפ הזה, טייפ ריקורדר, המקליט, מקלט. כן? מקומו, הטבע. כן? עכשיו, הטבע הזאת, מה מקומה? או שהטבע הזאת מקומה מתחת או שהטבע הזאת מקומה מתחת לטייפ. סך כבר יש לנו אומרים שדבר הוא מקום לשני, אז זה מתהפך. כן? גם השני מקום לראשון. ואילו כאן זה אסימטרי, זה חד כיווני. הוא מקומו של עולם, אבל אין העולם מקומו. זה מפתיע. כן? זה חד סטרי ולא דו סטרי. כן. אין העולם מקומו. זאת אומרת, אם היית אומר שהעולם מקומו, אז היית אומר שהוא נתלה במציאות העולם. כלומר, הוא משהו, הוא קצת, הוא פחות הוא, אם יש עולם או אם אין עולם. ומשהו משתנה בו. והוא הרי הנצח, מאיתו הכל, לכן אין העולם מקומו, לכן הקדוש ברוך הוא אומר, הנה מקום איתי. עכשיו, מהו המקום שנמצא עם השם? המקום של כל המציאות כולה. כלומר, מה שהקדוש ברוך הוא עכשיו מסביר למשה, זה היחס בינו לבין העולם. זה לא פחות מזה. כן, הגמרא שואלת, מה משה ראה? כשכתוב, וראית את אחוריי? אז חז"ל אומרים שמשה ראה קשר של תפילין. רק קשר של תפילין. זה באמת מעניין מאוד. איפה עומד הקשר של התפילין? בסוף התיאוריה ותחילת המעשה. כן? הרי כאן התיאוריה במוח, והמעבר אל כלי המעשה, כן? מעמוד השדרה ואילך, מה שנקרא המוח הקטן, אל המוחון, זה במקום שבו אנחנו מניחים קשר של תפילין. זאת אומרת, מה שרצה משה להבין, וזה מה שהוא הבין כנראה, היחס בין האינסופיות המוחלטת הטרנסנדנטלית של הבורא לבין האמננציות שלו בעולם. היחס בין העובדה שקדוש ברוך הוא נבדל ומתגלה כאחד. זה מה שמשה רצה להבין, מקום איתי. אתה רוצה להבין את סוד המקום. אומר לו, תשבור, בוא אני אסביר לך. וניצבת על, מה כתוב כאן? הצור. מה זה הצור? מה זה צור? בריאה. צור זה בריאה. כן, ויהיה השם צור עולמי. כלומר, השם ברא את העולם ביה השם. כן, אנחנו עכשיו אומרים, באותיות יודקי, כלומר שש אותיות, וזה ברא את העולם. ביה השם צור עולמי. אז גם פה, וניצבת, אתה תבין, את סוד היצירה. על הצור. והיה בעבור כבודי ושמתיך במקרת הצור. מהי מקרת הצור? קודם כל, בציור הפשוט, מה זה נקרא בצור? זה חור בתוך האבן, נכון? האבן מקיפה ויש חור בפנים. עכשיו, אם אנחנו מבינים שפה מדובר על היחס בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם בכללו, אז איפה הנקרה הזו? כל העולם כולו זה נקרת הצור. כל העולם כולו זה מין חלל, כביכול, בתוך ההוויה האינסופית. מה? הצור זה כאילו הצור תמיד בעולם, כביכול הקדוש ברוך הוא. הוא הצור, וכביכול הניח מקום ריק בתוך עצמותו כדי שהעולם יהיה. לא. אנחנו רק לומדים מה שכתוב. פה כתוב שזה נקרת הצור. מה שהיה שם, לא יודע, לא כתוב נקרת הצור. פה. בסדר? אז אם כן, ושמתיך בנקרת הצור, אתה תהיה בתוך העולם. ברגע שאתה בתוך העולם, וסקותי כפי עליך הדוברי, אתה חי בעולם סתום. בעולם שבו אין גילוי השם. והסיר... מה? זה העולם הטבעי. העולם הטבעי זה... זה נקרת הצור. זה כפו של הקדוש ברוך הוא. נקרת הצור, אני מדבר. נקרת הצור זה העולם. זאת אומרת, החלק הריק. כן, כלומר, אתה יכול פה לדבר על משהו אמצעי. זאת אומרת, כל זמן שמדובר רק על טבע ולא על האדם, אז הבריאה היא עוד לא בריאה באמת. יש, כביכול, קדוש ברוך הוא, אין סוף, ברוך הוא, וכשהוא בורא את העולם, באמת זה עוד לא בריאה. כי כל זמן שיד היוצר במוצר, אז עדיין המוצר לא קיים. זה כמו עובר במי אמו. כן? עובר במי אמו, הוא קיים או לא קיים? הוא לא קיים, זה אמו שקיימת. אמו קיימת. מה? כן, אבל יש לנו הלכה, עובר ירח אמו. ולכן, למשל, אם אדם מוכר שפחה בעוברת, אז גם הוולד נמכר. כן? כי הוא חלק מאמו. מה שאין כן, אם היא כבר ילדה, אז המכירה צריכה להיות כולה, צריך למכור גם את האם וגם את הוולד. שאם לא כן, הרי יש לך פה שתי אישויות נפרדות, מחרת רק אחד ולא את השני. כן, עובר ירך אמו הוא, גם לעניין גיור. אם אישה מעוברת תובלת, כשהילד נולד, לא צריך להטביל אותו מחדש. הוא נולד כבר בקדושה, למרות שהורתו לא הייתה בקדושה, אבל לידתו בקדושה. אם כן, אפשר לומר שכל העולם כולו, כל זמן שלא הגיע אדם, עד הבחירה החופשית של האדם, הוא באמת עדיין לא נברא לגמרי. כן. עדיין יש משהו לא מושלם. אז אתה מחלק בין יצירה לעשייה. ונקרת
הצור.
נכון, זה מה שהוא אומר. לא, לא אני אשם. מה שהשינוי זה מה שיבוא אחר כך, ואסיר אותי את כפי. אבל עד עכשיו, ראי, אני לא מבין. ועד שהוא לא שם אותו בנקרת הצור, איפה הייתה הכף של הקדוש ברוך הוא? לא הביא כל טובו על פניו. למה לא הביא כל טובו? מה זה הטוב? הטוב זה כל ההתגלות שלו בעולם הזה. נכון? אז מה היה המצב של משה? של הסתר פנים, של הסתר פנים. זה נקרא לשים את הכף. אז לפי זה ושמתיך, זה אומנם עציב, אבל זה מציין פעולה של העבר. משה. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, בוא אני אסביר לך מה שקורה איתך. אז אומר, ושמתיך, אני אסביר לך דבר ראשון, ושמתיך בנקרת הצור. אתה תבין באיזה עולם אתה נוצר. בעולם שהוא נקרת הצור. עכשיו, והסירותי את כפי, אני קצת הוריד מההסתר פנים שיש בעולם, וראית את אחוריי. ברור? ואתה תראה את מה שמאחריי. כן, איך אומר אונקלוס? והעדה ית דברת עיקרי, ותחזה ית דבטרי. תראה מה שמאחוריי. כן? את עצמי לא תראה, אבל מה שמאחוריי אתה תראה. כן? ופניי לא יראו. אבל מה שמצד פניי, כלומר, המפגש הישיר ביני לבינך, זה אתה לא יכול להשיג בעולם הזה, כי אז היה מבטל את מציאות העולם הזה. זאת אומרת, שאומר, לא יראה לי אדם, בחי. טוב, עכשיו, אנחנו עמדנו על כך שהמילה פניי, יש לה שתי משמעויות. משמעות חיובית, משמעות שלילית. כן, כעס, ושמתי פניי באיש ההוא. או... פני השם ועושה רע, להפריד מה? מה? יאיר השם פניו, זה נפלא, זה דווקא חיובי. כן, אז זה תלוי. אם אתה ראוי, אז הפנים מאירים. אינך ראוי, הפנים הרפנים. ברור? אבל אני רוצה להגיד שהמילה פנים יכולה גם להיות כינוי לכעס. ואז מובן מה שנאמר בפסוק ו' של פרק ל"ד. ויעבור השם על פניו. על פניו של מי? של עצמו. כן. כאילו השם עבר על פניו, אז חזל אומרים, כבש כעסו. כן? לא, כדי לסלוח לעם. כל זה הרי זה בשביל העם, נכון? יש סיבה לכעוס על העם, לכן ויעבור השם על פניו, כבש כעסו. מה זה כבש כעסו? לא גילה את פניו. זה נקרא ויעבור על פניו, ובמקום זה גילה רק את אחוריו. מה עם אחוריו? אל, רחום, וחנון, ערך אפיים, רחסד באמת. כל זה נקרא אחורה. מכל אלה מידות של רחמים. הרחמים זה קצת ויתור על האמת. כן? זה קצת ויתור. לכן זה האחורים, אחוריים, לא הפנים. בסדר? זה מה שנאמר.
זה יותר
רחמים.
חסד.
לפעמים. לפעמים יש זה טוב שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו. כלומר, גם מבחינה... מבחינת הבעיות שיש לאדם, לפעמים קרבה יתרה אל הקודש זה מסוכן. יש מצבים שמרחיקים קצת את האדם מן הקודש, יותר טוב. כן, פרשת נשוא, קראנו שבת שעברה, אז רואים שמה, יש אנשים שמרחיקים מן המחנה. צרוע, זב, תמל הנפש. יש אנשים שאדרבה, מביאים אותם אל המקדש. מי שסוטה, מי שנשבע על שקר, מביאים אותם אל המקדש. זאת אומרת, יש סוגי טיפולים שונים של הקרב, של קרבה, בקירוב יש טיפול של ריחוק, וכל אחד לפי מדרגתו כמובן, מידת הריחוק. כן. ואמת. בכלל לא. זה. ואמת. עוד. זאת אומרת, יש אמת מוחלטת. ויש ואמת. ברגע שאמרת ואמת, אז זה כבר לא האמת. איך יכול להיות שיש תוספת לאמת? אה, באמת. שכנעת אותי. או למשל, אומרים, אתה מחיה את כולם, או ואתה מחיה את כולם. זה לא אותו דבר. אתה מחיה את כולם, זה כביכול, העצמות האלוהית מחיה את הכל. אבל אם זה היה כך, לא יכולנו לעמוד. מה עושה כזה? הוא עושה חסד. ואתה מחיה את כולם. זה כביכול מדרגה שנייה. כביכול, הוא בהסתר פנים. ואתה מחיה את כולם. אז גם כן יש לך אמת, מול אמת אי אפשר לעמוד. מול ואמת אפשר לעמוד. מה? אמת עם ור. יש בעולם הזה ואמת. אין לנו אמת מוחלטת בעולם. על מה דשיקרא, נכון? בסדר. עכשיו, פרק למדל. ויאמר השם אל משה. סוד מידת הרחמים. מידת הרחמים. כן, למשל, הרי חז"ל אומרים שהוא שאל את השאלה איך צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. רשע וטוב לו זה מידת הרחמים, נכון? אז זה שהקדוש ברוך הוא לא מחלה את הרשע מיד, זה בגלל שהוא מרחם. מה פירוש רחמים? נותן לו זמן לחזור בתשובה. כן? אז את הסוד הזה משה הבין כאן, ב-13 מידות הרחמים. הבין מתי הקדוש ברוך הוא נוהג בחנות, מתי ברחום, מתי בערך הפעמים, מתי ברב חסד, מתי באמת. בסדר? כל מידה ומידה, משה היה צריך להבין איך הוא פועל. כן. וסקוטי זה מוחלט, כלומר, אז אתה לא יודע שום דבר, זה אסתר מוחלט. והסירותי את כפה, זה אסתר לחצאים. חצי אסתר. זה נקרא וראית את החורה. בנאי ועושה. ודאי, לא היה ביטול לעולם. אם היה גילוי מוחלט, אז העולם היה מתבטא. נכון, זה יותר טוב, אבל... כן, אתה צודק, אבל אז ראינו שהעם לא יכול היה לסבול את זה. זה רק היה לכלל ישראל, לא לפרט. הפרט לא היה שותף לזה. כן, שום דבר. זאת אומרת, זה הנשמה של השירה אתה. כמו שאתה אומר, גם כן, אנוכי השם אלוהיך, שפרחה נשמתם. אז השואה זה כלום לעומת זה. כן? כל עם ישראל אז מת. פרק למד ד', ויאמר השם אל משה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. עכשיו, לכאורה, זה קוטע את כל הדיאלוג עם הקדוש ברוך הוא, נכון? משה ביקש, הוא הודיע נינה את דרכיך, הרי נינה את כבודיך. אומר הקדוש ברוך הוא, בסדר, נעשה חצי מהעבודה, וראית את אחורה, פניי לא ייראו. אז במקום להיענות לבקשה, אומר לו, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. אתם זוכרים, מה הייתה הסיבה שבגללה משה ביקש, הודיע נינה את דרכיך? אז לכן, הוא ראה כי עמך הגוי הזה, זאת אומרת בשביל העם. כלומר, אומר הרמב״ם במורה נבוכים, משה רצה ללמוד מהקדוש ברוך הוא את דרכי ההנהגה. כלומר, אם אתה אומר לי אני להנהיג, אז אני רוצה לדעת איך אתה מנהיג כדי שאני אחכה אותך. ולכן, כל הרקע של הופעת ה-13 מידות צריכה להיות מתוך התפייסות עם העם. אז הפיוס זה הלוחות השניים. לכן, דווקא זה חלק מהעניין. אתה רוצה תשובה לשאלתך? קודם כל, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. עכשיו, יש הבדל מהותי, זה ברור, בין הלוחות השניים ללוחות הראשונים, שהלוחות השניים הם מעשה ידי אדם ומעשה הקדוש ברוך הוא כאחד, ואילו בלוחות ראשונים, רק הקדוש ברוך הוא פועל את הכל. יוצא לפי זה שהלוחות הראשונים הם השורש של התורה שבכתב, והלוחות השניים הם השורש של התורה שבעל פה. כי התורה שבכתב מאת השם, ללא מגע יד האדם, מה שנקרא התורה שבעל פה, עד רבה, זה העבודה שלנו, בסייעתא דשמיא. כן, אנחנו חושבים, אנחנו משכילים, ודרך השכלתנו, ריבונו של עולם ממשיך לדבר. אז זה היסוד של התורה שבעל פה, מתחיל מלוחות שניים. יוצא לפי זה שזה מצוין שיש לוחות שניים ולא לוחות ראשונים. איזה מזל שמשה שבר את הלוחות הראשונים. בלי זה לא היינו מקבלים את הלוחות השניים. על זה אומר רש"י בסוף התורה, ולכל היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל, מה זה היד החזקה? ששבר את הלוחות. שעל זה נאמר, הלוחות הראשונים אשר שיברת, פה זה הפסוק הזה, אז רש"י מביא בסוף התורה, יישר כוחך ששיברת. כלומר, אשר, ראשון, יישר. זה טוב ששיברת. כן. נכון, אבל מי פוסל את הלוחות? אבל מי פוסל את הלוחות? מי עושה את הפיסול? משה.
התוכן,
כן, ודאי. אבל תראה, פה זה לא כל כך פשוט. כי כתוב כאן, פה כתוב שהקדוש ברוך הוא כותב, נכון? אחר כך כתוב, פה לא כתוב שהקדוש ברוך הוא כתב, אבל בספר דברים, יש פה ספר דברים? זה גם טוב. מה שיש? בסוף התורה. כן. בסוף התורה, כן. כן, זה לא באמצע, נכון. בשביל זה, כן? כלומר, לעיני כל ישראל נגמרת התורה שבכתב, אז יישר כוחך ששיברת, מתחילה התורה שבעל פה. יפה. כן, אבל בספר דברים, כתוב ככה. פרשת עקב. בעת ההיא, אני קורא כאן בספר דברים פרק י', בעת ההיא אמר השם אליי, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, ועלה אליי אהרה, ועשית לך ארון עץ, ואכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת ושמתם בארון. ואעש ארון עצי שיטים, ואפסול שני לוחות אבנים כראשונים, ועל ההרה ושני הלוחות בידי. ויכתוב על הלוחות כמכתב הראשון את עשרת הדברים אשר דיבר השם עליכם בהר מתוך האש ביום הקהל, ויתנם השם אליי. ויכתוב, מי כתב? אז למה הוא אומר ויכתוב השם? אז או שזה למעלה מהמדרגה הזאת, או שזה משה שכותב. כלומר, ויכתוב ולא אמר מי הכותב, כי זה גם משה וגם השם ביחד, מחזיקים ביחד את הקולמוס, כביכול. מה? אבל לא, וו ההיפוך, אבל ויכתוב על הלוחות, כי מיד אחרי זה, תראו איך שמשה מדייק, ויכתוב על הלוחות כמכתב הראשון את עשרת הדברים, אשר דיבר השם עליכם. למה לא? אשר דיבר עליכם. הרי אם הנושא זה השם, תגיד, אשר דיבר. כן, אשר דיבר השם אליכם מתוך האש ביום הקהל, ויתנם השם אליי. למה לא אגיד ויתנם אליי? השם ביד משה.
ביחד?
כן. איך? אני לא יודע, אני לא הייתי שם. אבל זה ברור שפה, גם אפילו הכתיבה, יש בה שיתוף פעולה של משה. שלא כמו בלוחות הראשונים, שזה מכתב אלוהים. מה?
שווים במשה.
כן, כן. כן, אבל השאלה, עד איפה ההשתתפות? נכון, זה פחות יכול. לכן באמת התורה לא הדגישה את הנושא. ברור. ייתכן גם להגיד שמשה שותף גם לכתיבה, מבחינת ההמון יותר קשה לתפוס מאשר שהוא רק פסל את הלוחות. לכן על פסילת הלוחות, על פיסול הלוחות, התורה דיברה במפורש, על הכתיבה רק ברמז.
לא, אני יודע שלא
עובדה שבלוחות הראשונים בכל זאת אפילו הפיסול הקדוש ברוך הוא עשה. על סימן שיש איזה כן משמעות. שרק הלבן ולא השחור. כלומר, בכתב יש לך חלק לבן, חלק שחור. השחור זה החלק הגלוי, הלבן זה החלק הלא כתוב, הנסתר. או, החלק הנסתר זה מה שעוד לא נכתב, אז זה בידי האדם ניתן. כלומר, יש חלק שהקדוש ברוך הוא כבר נתן, זה אתה לא תשנה. יש מה שעתיד להתגלות, זה תלוי בך עכשיו. זה הלבן של האותיות.
נכון, משאיר את זה
כן. נכון. עכשיו, זה מה שנקרא מידת דיו. כן, כתוב, דיו לבא מן הדין להיות כנידון. מידת דיו, כן? דיו. כלומר, מה שבא לצמצם את הקל וחומר נקרא דיו, או דיו. זה מה שמצמצם, נקרא דיו. יש מה שאין לו גבול, זה הלבן. זה כבר מצומצם. מראה שנכתב. זה חידוש של הרב קוק בגינזריה. כן. נו. נו. יש פה מה? לוחות ראשונים ושניים. אה, אתה אומר שמידת לוחות ראשונים זה כמידת הדין והלוחות השניים כמידת הרחמים. כן, זה נכון. נו. למה לא להתחיל עם הלוחות השניים? איך התחילה? זה השאלה, נכון? עכשיו, שתי תשובות. אחת טכנית, אחת השנייה מהותית. אי אפשר שדבר יהיה שני אם לא קדם לו ראשון. זה תשובה טכנית. תשובה המהותית, אם אין אידיאל לשאוף אליו, אז השני מנותק מהנותן. נכון, לפי זה, שבירת הלוחות זה הדבר מתוכנן. את העגל היה מתוכנן, הכל היה מתוכנן, נכון. וזה ראינו בפרשת משפטים, על הפסוק, הנה אנוכי שולח לפניך מלאך, אומר רש"י, בישר להם שעתידים לחטוא.
זה יוזמה, מה אני רוצה לומר, שהספר כבר
זה אומר שהחטא הוא לא חטא. זה אומר שהחטא הוא לא חטא. אם החטא קבוע מראש, אז הוא לא חטא. לפי זה לא צריך להיענש. אז למה נענשים בכל זאת? על הכוונה שלנו, כי אנחנו לא חיים את זה דרך. זאת אומרת, כל זמן שאתה חפץ בחטא, אתה רואה אותו לפי מדרגתך. אז תנתק את רצונך מן החטא, אז כבר לא תיענש עליו, ואתה תוכל גם לראות את ההשגחה שהייתה בחטא. כן, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא למשה לפני מותו, אתה צריך למות כי הרגת את המצרי. אתה מכיר את המדרש? כן או לא?
לא.
אז אמר משה, לא שאלתי אותו. ואז משה אמר, זה לא פייר, אני הרגתי אחד ואתה הרגת את כולם. אמר הקדוש ברוך הוא, אני בידי להחיות אותם, אתה אין בידך להחיות אותם. זאת אומרת, כשמשה הורג את המצרי, משה איננו מסוגל להחיות את המצרי. אז זה נמדד, המעשה נמדד ביחס לעולמו המנטלי של משה, ושם זה חן. מה שאין כן, כשהקדוש ברוך הוא הורג, זה על מנת להחיות, אז מה כבר? כן, לא מדובר על זה שהוא הרג אותו, אלא על זה שהוא לא שאל את הקדוש ברוך הוא, ככה הוא משמע. הרגת אותו בלי לשאול אותי. זה מה חזרו במדרש שלו. לא התייעצת איתי אם להרוג אותו או לא. על הריגה אולי כן. כן? מה? במלחמה כבר יש מצווה. בסדר. אני עכשיו לא דן בפני הרקע ההלכתי של הדבר. אני כאן דן, איך שהגמרא, את היסוד הזה של בידי לחיות או בידי לחיות. זאת אומרת שיש פה הבדל בין עולם המושגים של האדם לעולם המושגים כביכול של הקדוש ברוך הוא. כן. הם רצו לעבור על דבר השם, פשוט. השם אמר לא לעשות פסל, הם כן עשו. הוא אמר לא להשתחוות לפסלים, הם כן השתחוו. זה לא בסדר. זה עבירה. בסדר? אם הם היו עושים לזה לשם שמיים, אנחנו מעוניינים שתישברנה הלוחות כדי לקבל לוחות שניים, היו מקבלים פרס על זה שהם עשו את העגל. אם הם היו עושים את העגל מתוך מחשבה שעל ידי כך יישברו הלוחות וינתנו לוחות שניים, אז הם היו מקבלים שכר על זה שהם עשו את העגל. כן, אז זה בסדר. אבל אז זה לא היה עוזר, כי אז הם לא היו עושים את זה. הם חייבים לו לדעת, כן. זה כמו שאגב יוסף אומר לאחים, אתם חשבתם עליי רע, אלוהים חשבה לטובה. נו, אז מגיע לכם צל"ש על זה שמכרתם אותי. רק חבל דבר אחד, שבזמן שמכרתם אותי, לא אמרתם לי שם ייחוד בשמחה, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו למכור את יוסף. כן? וכדי להחיות את העולם כולו. אבל אם הם היו אז מתכוונים לטובה, גם הם לא היו מוכרים את יוסף. אז מתי מתגלה להם שמעשה המכירה היה חיובי? אחרי שהם חוזרים בתשובה ממנו. כן. לעבור עבירה לחפיר. כן, נכון. זה היה סימן שהיה, אם הם היו עושים את זה, סימן שיש להם רוח הקודש, הם מביאים, זה לא, זה נביא אחד בתוכם שחורה שאומרת. ייתכן אגב שזאת הייתה כוונתו של אהרון. כי הרי אהרון, אחרי שהוא עשה את העגל, נהיה כהן גדול. אלה שעשו, שרקדו מסביב לעגל, נהרגו. והוא שעשה את העגל, נהיה כהן גדול. ויגוף השם את העם, על אשר עשו את העגל, אשר עשה אהרון. על אשר עשו את העגל, אשר עשה אהרון. אז ייתכן מאוד שלאהרון יש כוונה לכתחילית בדבר הזה. כן. ביקורת על מה? ביקורת על אהרון? אז למה הוא קיבל צל"ש? למה נהיה כהן גדול? נכון? כן, בבקשה.
הלוחות הראשונים היה בשבועות?
לא, לא. הלוחות הראשונים זה היה בי"ז בתמוז. נכון, ניתנו ונשתברו.
הלוחות השניים זה היה ביום כיפור.
נכון. טוב, הלאה. כן. אשר לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי. לא ציוויתי זה בנו של מלך אדום. ולא עלתה על ליבי, זה עקידת יצחק. מה? זאת אומרת שיש פה חטא לאברהם על זה שהוא מזדהה עם העקידה. כי הרי נאמר, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה. זאת אומרת, אל תשלח ידך אל הנער, כלומר, אל תהרוג אותו, ואז אברהם כנראה רצה לעשות בכל זאת משהו. בסדר, להרוג אותו לא. שריטה אני יכול, אל תעש לו מאומה. ועל זה נאמר, ולא עלתה על ליבי. זה לפי יצחק. לפי יצחק זה לא ניסיון.
טוב, אבל לפי אברהם, מעולם לא היה בעל פיקדון שהגיר כל כך בפיקדון כמו אברהם.
כן, אבל אברהם חושב שזה נגד מגמת הבורא. הקדוש ברוך הוא הבורא. אם כן, הבורא, אם הוא בורא הוא נותן, אז למה הוא לוקח?
או? בסדר, אבל אומרים שמה היה, הייתי כבר שם לא קוראים שהנקודה הייתה שהוא מעלת הדרך חלירות טענן, זאת אומרת שהוא הלך לתוך סליפה.
כן.
זאת אומרת שהוא לא ראה בזה סתירה לתיאוריה, אלא זה לא חן, זה שהוא הולך להשאיר את המן, זה לא סתירה וחן לכל התיאוריה, אלא זה שם של אותה תיאוריה. אז זהו, כפי שהם באותה נקודה, זאת אומרת שבגלל זה העקידה נחשבת כדבר חיובי ולא כחן.
אה, אפשר להגיד. אה, יפה. אפשר לקבל. טוב. בהלוחות הראשונים לא קיבלנו. לא קיבלנו את התורה שבעל פה. איפה זה כתוב, מה שאתה אומר? כן, אבל איפה זה כתוב בתורה, בפני הלכת לוחות האבן והתורה והמצווה? כן, זה כתוב בפרשת משפטים, נכון? ומה הוא נתן לו בסוף? את התורה ולא את המצווה. זה התורה של הלוחות הראשונים. אז ברוך השם הם לא קיימו. אם הם היו מקיימים, אז הם היו מקיימים את זה כפי שזה כתוב בלוחות הראשונים. ואז זה היה בלתי נסבל בעולם הזה. למשל, תסתכל, מה שכתוב בפרשת, אפשר לקבל כוס מים, אני פשוט הולך להתייבש מולכם, חבל. בפרשת משפטים נאמר בפרק כף ב', פרק כף ב', פסוק, תודה רבה. פסוק כף ח', כן, פרק כף ב', פסוק כף ח'. מלאתך ודמעך לא תאחר, וחור בניך תיתן לי. איך תיתן לי אותו? תקריב אותו לקורבן, נכון? איך אני יודע שזה המשמעות? להקריב קורבן. ויגיד להמשך, כן תעשה לשורך, לצונך. שבעת ימים יהיה עם אמו, ביום השמיני תיתנו לי, ששמע הכוונה, תשחוט. אז בחור בניך תיתן לי, תשחט. מה? איפה זה כתוב? רש"י, על סמך מה אומר רש"י את זה? על סמך פרשת כי תישא. תסתכלו בפרשת כי תישא. זה פרק למד דלת, כן, זה במקום, פרק למד דלת, בפרק כף ב' כתוב שצריך לשחוט את הבכור. בפרק למד דלת נאמר, פסוק י"ח, אתה אומר, כן, י"ט, כל פטר רחם לי, וכל מקנך תזדחר, פטר שור בשה, ופטר חמור תבדה בשה, אם לא תבדה וערפתו, כל בכור בניך תבדה. ולא יראו פניי ריקם. זאת אומרת, במקום לשחוק, אני מבקש פדיון. אז תארי בעצמך, אז אתה רואה שפה זה שורת המצוות שמתלווה אל הלוחות הראשונים, וזה שורת המצוות, סדרת המצוות שמתלווה אל הלוחות השניים. תאר לעצמך שהם היו מקיימים את מצוות, בחור בניך תיתן לי, בלי, לפני שהם נעשו את קיבלות הלוחות השניים, הם היו שוחטים את הבכורות. כן, בדיוק. הוא למד את התורה של מעלה. עכשיו, בא פרשת כי תישא, הוא מבאר אצלך רטרואקטיבית את פרשת משפטים. בסדר? ואז זה מדדיק את דברי רש"י על אותו פסוק. לא יודע, היו להם מנהגים מן הסתם. כן? הרי אומה חיה. אין אומה שלא עושה, שאינה מנהגי התנהגות. שאינה דרכי התנהגות. כן, אבל זה לא, זה אידיאל לא, לא, לא מעשי. הוא קיים בתור רעיון יסוד. זה כמו שלמשל אתה אומר, אני יודע, מלכות במקום מיטה עומדת. מי שחייב מלכות, בעצם היה חייב מיטה. אבל במקום זה קיבל מלכות. אין כך מדגמה, מלכות במקום מיטה עומדת. ולכן גם מלכות ב-23 כמו דיני נפשות. ב-23 דיינים. למה לא תגיד? בסדר, אז אם אין מיטה, שהתורה תיתן מלכות ישירות, משום מה צריכה להיות במקום מיטה. זה נותן ערך אחר למלכות, זה שהיא במקום מיטה. אמרה? זה נותן ערך אחר לפדיון הבן, זה שהיסוד היה שחיטתו. כן. אז זה האידאל ששואפים אליו. אבל לוחות שניים לא קוראים ללמד תורה שבכתב, רק תורה שבאלפי. לא, 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 זה עשרת הדיברות בתור תורה שבאלפי. זאת אומרת, יש עשרת הדיברות מופיעים כתורה שבכתב, מופיעים אחר כך תורה שבאלפי, אחרי זה כחלק של החומש בכלל. כן, מה אמרת אורי?
התורה העליונה, האידיאלית.
כן. אבל זה אף פעם לא הייתה כוונה שהיא תיושם, התורה הזאת.
נכון.
זה ברור, כן.
זה
ניתן
על משמעים, ואתה
היה מהלך
שאני
בראש שונה,
כן, נכון. אבל אני רוצה להבין מה מסתתר מאחורי הרעיון האידיאלי
לשחות את הפורות. שהכל שייך לבורא. הכל שלו. הכל שלו. אז צריך להחזיר לו הכל.
אני לא יודע, אבל זה לא... לא מסתתר, זה עולה לך בפורות שאני
שחות אותו, תיתן רק את זה. כלומר, תיקח את היקר, זאת אומרת. ריבונו של עולם הוא, הוא המוחלט, צריך לתת לו את היקר מכל, נכון? זה היסוד של הביקורים, כשאתה מביא ביקורים. זאת אומרת, דבר שעמלתי עליו כל כך, דווקא את היקר ביותר אני נותן, הראשון. כי אני...
אתה צריך אלא
מתוך אהבה, אהבה. אז כשאתה מכבד מישהו, אתה נותן לו, אם אתה באמת אוהב אותו יותר מעצמך, אתה נותן לו את הראשון, ואתה לא מקבל את השני. זה היסוד של הביקורים. וזה בין קין והבל. שהבל הקריב בכורות, לכן התקבל, וקין הקריב שאריות, לכן לא התקבל. ואגב, איך קין רצה לתקן את זה? קין אמר, רגע, אני הקרבתי צומח ולא התקבל, אחי הקריב בעלי חיים וזה התקבל, אני עזר להקריב אותו. כלומר, ייתכן מאוד שיש במעשה של קין גם איזה מין רצח מקודש, משהו כזה. הוא רוצה בשם הקודש לרצוח, במקום להבין שהבעיה איננה בדבר שהוא רוצה להקריב, כלומר בסוג, אלא באופי. כן. לא בזמן. ריבונו של עולם מקיים תורה שבכתב, מקיים תורה שבעל פה, מקיים הכל. גם מצד ביקורים הוא מקיים. איך הוא מקיים מצד ביקורים? הוא נותן את היקר מכל לזולת. מה זה? התורה. לכן התורה ניתנה ביום הביקורים. כי כשם שאתה מביא ביקורים, גם הוא מביא ביקורים. ריבונו של עולם, כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא את עם ותלמותו. כלומר, כל מקום שבו הגודל מבחינת התורה שבכתב מופיע, מוכרח גם להופיע הכותל מבחינת התורה שבעל פה. למשל. כן.
איך לא רוצה להגיד משהו בשפיטה?
כי כתוב אחר כך, כן תעשה לשורך לצונך, שבעת ימים יהיה עם אמו, ביום השמיני תיתנו לי. שמה מדובר על שחיטה.
ביום השמיני יש לשחוט.
כן, כן. תיתנו לי. אז אני מסביר מאיפה אתה רואה שזה לשחוט. תיתנו לי. וגם בבכור כתוב, בכור בניך תיתן לי. אז מה זה שחיטה? זה שחיטה.
אז זה בסדר.
כי אנחנו בעולם הזה, כלומר כל הפרויקט של מתן תורה זה שהתורה תרד למטה. אם אתה מקיים את התורה העליונה, נשארת אותה למעלה. זה כמו אותו ויכוח המפורסם במסכת בבא מציעא, רבי יהושע לרבי אליעזר, אם סומכים על בת קול או לא סומכים על בת קול בהלכה. אז כשיצאה בת קול כדי להצדיק את רבי אליעזר, עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, לא בשמיים היא. אשכחי רבי נתן לאליהו, מה עביד כותה וריחו באיש העתה? אמר ניצחוני בני, היה אבך כחייך ואמר ניצחוני בני, ניצחוני בני. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שמח כשפסקו הלכה נגדו. הלוחות הראשונים זה כדי שיהיה לנו שאיפה. דרך הלוחות השניים אנחנו מגלים את הגנות בלוחות הראשונים. ודאי שלא, המטרה היא לבלור אותה. לכן אשר שיברת, ישר כוחך ששיברת. תראו למשל מה שנאמר בפרק למד ד' מה? מה התורה שלו? לא. יש בספר, צריך להסביר אולי מה זה תורה שבכתב. תורה שבכתב זה לא החומש. מה שיש לנו פה, זה לא תורה שבכתב. זה, יש בתוך הספר הזה חלקים של תורה שבכתב וחלקים של תורה שבעל פה. למחשב, עשרת הדיברות הראשונים זה תורה שבכתב. עשרת הדיברות שבפרשת ויתחנה זה תורה שבעל פה. למה? כי משה מספר את עשרת הדיברות שהיו שם. אז החומש מספר לך איך שמשה מדבר על זה. אז כמו שמדבר, זה תורה שבעל פה? יפה, זו פרשת משפטים תורה שבכתב, פרשת כתיסה תורה שבעל פה של פרשת משפטים. כן, או למשל, כשכתוב לך בפרשת בהר, כן? וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לשם. שואלת הגמרא, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? אז אומרת, מה שמיטה כללותיה ופרטותיה נתנו מסיני? אף כל התורה כולה כללותיה ופרטותיה מסיני. עכשיו, איפה ראית בשמיטה כללותיה ופרטותיה? אז כבר איך אתה יודע שכללותיה של שמיטה מסיני, פרטותיה של שמיטה מסיני? כללותיה של שמיטה זה כתוב פרשת משפטים. והשביעית, תשמטנה ותשתה, ויתרם תאכל חיית השדה, ואכלו אביוני עמך, ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חיית השדה. ויתרם תאכל חיית השדה. יפה. הנה, בפסוק אחד אמרה לנו התורה את כל עניין השמיטה. וזה ברור שזה בהר סיני, זה פרשת משפטים. אחר כך פרשת בהר, בהר סיני, שוב נאמרו הלכות שמיטה, ושמע בפירוט רב, כללותיה ופרטותיה. אם כן, אפילו במה שניתן בסיני, יש לך כללותיה בבחינת תורה שבכתב, פרטותיה בבחינת תורה שבעל פה. של אותה תורה שבכתב. צריך לדעת איך להרים אותה. זה יכול להיות מסוכן להרים את העולם הזה. אתה יכול לבטל את העולם הזה. שמה? עולם הבא, עולם הבא זה העולם העתידי, כלומר זה העולם כפי שהוא עתיד להיות. מי אמר לך ששמיים עולים, יורדים לארץ או הארץ עולים לשמיים? יש שני המגמות. בסדר? איך כתוב? למען ירבו ימיך וימי ביניכם על האדמה שנשבע השם לאבותיכם לתת להם, כי מי השמיים על הארץ, לא כי מי הארץ בשמיים. בסדר? שהשמיים יורדים על הארץ. יש בחורבן, בגילת איכה נאמר, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל. ולא זכר אדום רגליו ביום הפור. זאת אומרת, השליך משמיים ארץ. אז איפה הייתה הארץ לפני שהוא השליך אותה? הייתה בשמיים. השליך משמיים את הארץ. זה באיכה. זה לא פשוט הפסוק, כן? אבל זה גנוז הפסוק. תורה שבכתב היא, אין בה שום דבר מעשי. תורה שבכתב היא לא ליישום. נו, זה לא ליישום. זה לא ליישום. ודאי שזה תורה שבכתב. האמת היא שכל החומש בכללו, אנחנו גם כן מכנים אותו תורה שבכתב. רק אני מסביר לכם שזה לא חתוך. תורה שבכתב זה דבר אחד, תורה שבעל פה דבר אחר. אפילו בתוך התורה שבעל פה יש לנו שבכתב. אבל לא רק שבתוך השם בכתב יש בעל פה, גם בתוך השם בעל פה יש בכתב. המשנה, כתובה. מה? הפרו תורתך, אז זה סימן שהיה חלק מהתוכנית. איך כתוב שם בלדד ומידד? מתנבאים במחנה. כלומר, יש לכם נבואה לא מכוח משה. והם מה? נו, בכתובים. כלומר, הם השורש של הכתיבה של התורה שבעל פה, בלדד ומידד. הם מבשרים את כתיבת המשנה. וגם בתוך המשנה עצמה יש מקומות שהמשנה מצטטת את מגילת תענית, נכון? והיא אומרת דכתיב, כמו שאומרים על התנ"ך. אז זה לא כל פשוט ההבחנות האלה. למשל, לקח הרבה מאוד זמן עד שהתירו לכתוב גם אגדה. כן, מדרשי האגדה מאוחרים יותר מצד כתיבתם ממדרשי ההלכה. כן? בגלל שבזמן האמוראים הראשונים לא התירו לכתוב ספרי אגדה, רק ספרי הלכה. ועם הזמן גם האגדה נכתבה, מה? לא, הרי האגדות היו אומרים אותם בבית הכנסת, אבל היה אסור לכתוב. והרב נתן אדלר, רבו של החתם סופר, לא נותר ממנו כמעט שום דבר בכתב. שום דבר לא כתב. הוא היה מגאוני עולם, החתם סופר מצטט אותו על ימין ועל שמאל, אבל הוא עצמו לא כתב. זה מפתיע. אז אומרים ש... אז שאלו אותו פעם, למה הוא לא כותב? הוא אמר, כי כל ההיתר לכתוב תורה שבעל פה, זה כדי לזכור. אבל אני ממילא זוכר את הכל. אז אסור לי לכתוב. מה? אז זה לא מה שאמר הרב נתן אדלר. הוא אמר שלא, אסור לכתוב. כי מי שזוכר הכל, אסור לו לכתוב. כי זה תורה שבעל פה. סיבה אחרת, בסדר. זה מה שאתה אומר. אבל שהכתב מזייף. לא, הוא כתב גם וגם. הרבה פעמים, החתם סופר אומר, קיבלתי ממורי ורבי הרב נתן הכהן אדלר, כך וכך. אתה רואה, מה הוא הפסיד מאיתן? אולי הוא לימד אותנו עיקרון גדול? אני לא יודע, חושב שבמשנה גם מוזכרים פסוקים?
ברור שמוזכרים פסוקים, אבל זה בא...
עצם שזה כתוב, זה כבר עושה את זה קצת בכתב. כלומר, זה מפתיע, אתה אומר, תורה שבעל פה זה ספר המשנה. אתה לא מרגיש את הסתירה הפנימית, מה שאתה אומר? זה דבר בהיפוכו. אתה אומר, זה בעל פה, אבל זה ספר. כן? אז איפה הבעל פה? מה שאנחנו עכשיו אומרים, זה תורה שבעל פה. למה? זה לא כתוב. אם מישהו יעשה מזה חוברת, ישכתב את השיעור, זה כבר יהיה תורה שבכתב. כן? צריך להחליט.
מה זה תורה שבעל פה?
זה מה שאומרים בעל פה. כן, מה אתה אומר? כן. כן. נו. כן. הלאה. אז אם כן פה באה סדרה של מצוות שמבארות את ההלכות של תורה שבכתב שבפרשת משפטים. לכן גם הסגנון פה של המצוות הוא דומה מאוד לסגנון של המצוות בפרשת משפטים. עכשיו תראו, בפרק... אז לפי זה, אין שום תמיעה, למה היא חוזרת? מה, אבל עכשיו התפקיד של התורה שבעל פה זה להסביר איך אם אני לוקח עכשיו את כל החזרות האלה, מה זה אומר בפני התורה שבעל פה? לא, זה לפי השיטה של התורה שבעל פה. לפי השיטה של התורה שבכתב, התוספת מובנת מאליה. בסדר, אבל עכשיו, מה זה אומר בתורה שבעל פה, החזרה הזו? משהו אחר. התורה שבעל פה לא חייבת להסביר לך איך זה מתאים בתורה שבכתב. למה זה נכתב? נכון. לא, משה כתב. משה כתב. כן, טוב. מה? בסיני. בפרק למדלת. למשל, תקל בפרק למדלת, פסוק כף ג'. או, זה מה, לא כף ג', פסוק, ככה פשוט, כף ת'. לא תשחט על חמץ דם זבחי, ולא ילין לבוקר זבח חג הפסח. ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוהיך, לא טבע של גדי מחלה ביתך. הפסוקים האלה נמרו כמעט כלשונה, כי הלשון הזו בפרשת משפטים כבר. אז למה התורה חוזרת? עד רבה, וחזרה על אותה הפסוקים. זה שיפוצים המותאמים לצרכים של עכשיו. בסדר, כל ספר דברים הוא חזרה על הכל. כן, אגב, בפרשת ראה, שם דווקא זה שונה לגמרי. כן, מה שפה מובא, לא טבע של גדי בחלב אמו, באיזה הקשר? בהקשר אנטי-אלילי, נכון? לעומת הגויים. כן, ראשית ביקורי אדמתך, למשל, לא תשחט על חמץ דם זבחי ולא ילין הבוקר זה מה חג הפסח. לאיזה חג זה מתייחס? פסח. ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוהיך. איזה חג? שבועות. לא טבע של גדי בחלב אמו. סוכות, נכון? מה? כי אצל הקדמונים, עובדי עבודה זרה, היה מקובל בחגיגות האביב לאכול גדיים בחלב, כפי שהוכח
בסדר, בסתיו, בסתיו, תחילה בסודו. מה?
בולגרית.
בולגרית, מצאו, כן, כן. מצאו כתובת כנענית, שבסתיו נוהגים בחגיגות לאכול גדיים בחלב. אז אם כן, התורה באה לעומת עבודה זרה. כן, להגיד, לא טבע של גדי בחלבים, או כפי שהם עושים. עכשיו, בספר דברים, פרשת ראה, לא טבע של גדי בחלבים, הוא מובא בהקשר אחר לגמרי, במסגרת מאכלות אסורות. נכון? שלא לאכול את האוף הטמא, ולא לאכול דם, ולא לאכול גם גדי בחלבים. יוצא לפי זה, שהאיסור בספר דברים יש לו משמעות אחרת לגמרי מאשר בספר שמות. מה קרה בינתיים? 40 שנה עברו. כאן זה עם שרק יוצא מתשובת מצרים. שמה זה עם שכבר למד תורה 40 שנה. אז יש לו תפיסה אחרת של הדבר. וזה, וזה יש בתורה. לכן גם צודקים חז"ל שאומרים, מה אומרת התורה שבעל פה? למה שלוש פעמים כתוב? אחד איסור אכילה, אחד איסור בישול, האחד איסור הנאה. כן, ככה מסבירים בתורה שבכתב. אבל זה לא הסיבה ההיסטורית לכתיבת שלושת הפסוקים האלה. אבל מכיוון שניתנו לנו שלושת הפסוקים האלה, יש גם כוונת נותן התורה בזה. זה התורה שבעל פה חושפת את המשמעות. כן. מה? ש?
מה יהיה המשמעות של
המשמעות? כן, מאכלות אסורות. זה השלישי. הראשון פרשת משפטים. שניהם זה עבודה זרה. שני הראשונים כנגד עבודה זרה, והשלישי זה מאכלות אסורות. כן. כל התחילה של פרק למד א', זה אתה תכתוב, כן, ואז, תראה, פסוק ד', ויפסול שני לוחות הבנים. מה? אז באים ה-13 מידות, מה זה? זה ויעבור השם על פניו, ואז כנראה הוא הסיר את כפו. זה משולב, כלומר. נכון, זאת אומרת, יש שילוב של ועצירותי את כפי וראית את הפועל, יחד עם מתן מצוות. כל פעם שיש התגלות אלוהית, יש מצוות שניתנות. זה מאוד מעניין מה שקורה כאן, כי בדרך כלל...
זה משהו זמני?
מה?
זה משהו זמני או שזה בא מדי פעם, כל פעם שחשב
חבר'ה? כל פעם... זה שאלה מעניינת. האם כל פעם שמשה בא לקבל מצוות, האם היה לו איזו חוויה מעין מעמד הר סיני? זה מה שאתה שואל. זה מה שאתה שואל. זה אחד מהצורות של מעמד הר סיני, זה הצורה השנייה. אבל איפה זה קורה? בהר סיני זה קורה, נכון? זאת אומרת, יש פעמיים ניתנה לו התורה בסיני, פעם שלישית באוהל מועד. וכל פעם שהוא מגיע, בסוף פרשת בעל אותך, וישמע את הכל מדבר אליו, מבין שני הקרובים, וידבר אליו. נכון? אז יש אם כן פה איזו הבחנה בין אופן ההתגלות. כל פעם שיש התגלות אלוהית, בישראל יש מצווה. לעומת אצל שאר אומות העולם, שכל פעם שיש התגלות דווקא יש ביטול החיים. כאן יש הדרכה. לחיים. שהכול משה כנגד כל ישראל.
כן, ראינו בשלפעם הראשונה כל המאה.
כן, וכאן ואיש לא יעלה אימה.
ואחר כך,
אם לא יעלה אימה,
אפילו אהרון וכולם.
כן, נכון, בגלל החטא. כן, טוב, רבותיי, אין זמן. עכשיו, מי אמר לי שכנעני זה אדום? מי אמר לי שכנעני פירושו אדום? לא, אף אחד לא אמר לי. טוב, אוקיי. וייתן על פניו מסווה. ודווקא כשהוא לא מדבר, הוא מכסה. נכון? עכשיו, השאלה מה אנחנו מרוויחים מהכיסוי הזה? ייתכן שאנחנו מרוויחים סתם הצלה מן הסכנה של האלילות. אבל ייתכן שיש פה משהו נוסף. כשמישהו מכוסה במסווה, האם אני יודע מי מאחורי המסווה? לא. אז גם אני לא יודע. כלומר, משה לא ידע, והוא רוצה לשתף את עם ישראל בחוויה הזאת. אז הוא נותן להם גם כן קצת אי-ידיעה. אם לא ידעת למה התכסית, אני רוצה שכולם לא ידעו. כן, בבקשה. נכון. מצוין, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. מה שהם היו משיגים בשלימות, מה שאתה מכנה שלימות, גם זה ידיעה. משה רוצה לזכות אותם במדרגה יותר עליונה מן הידיעה, הוא רוצה לזכות אותם באי-ידיעה. נכון, זה לא מאותו מין. זה בכלל לא מאותו מין. האי-ידיעה של משה היא אי-ידיעה מהותית. אצלם זה רק בגלל שיש מסווה.
נכון? אבל יש בכל זאת יחס בין הדברים מצד הצימאון. כלומר, זה יוצר צימאון לדעת מה יש מאחורי המסווה, ואז הצימאון הזה יכול אחר כך להפוך להשתתפות באי ידיעה של משה עצמו. מובן? כן. לא, הדבר הם לומדים ממנו. לא, שהם יעבדו לא עם סכנה, כן? אבל כתוב כאן, מי ארמי לגשת אליו? והיה אהרון וכל בני ישראל את משה, כן? הם כולם והירו מגשת אליו. אהרון מסיבות חינוכיות כלפי העם, והעם מסיבות עצמיות שהוא כבר התרגל להעליל את משה, יש לו סכנה עם זה, לכן הוא שם מסווה. זה כנראה הסיבה גם שביום שבו אנחנו מגיעים לעד ולא ידע, אנחנו שמים על פנינו מסכה של פורים, נכון? כל דבר יש פה. ובבוא משה לפני השם נדבר איתו, יסיר את המסווה הצטו, ויצא ודיבר בני ישראל את אשר יצווה. זה מזכיר לכם משהו, שכאשר מישהו יוצא ומאיר, כהן גדול, לא? ביום הכיפורים. ובכן, מה נהדר? כהן גדול וצאתו בשלום מן הקודש. זאת אומרת, יש במצב כזה ש... וכשהוא בפנים, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבוא לחבר הקודש הצאתו, אחר כך הוא ויצא, כן? הוא צריך לצאת אל אוהל מועד, ואחר כך אל החצר, ואז הוא מאיר ממה שהוא קיבל שם, נכון? גם שם יש מסווה, הפרוכת. וגם שם יש הטלת גורלות, כמו בפורים. כן? אותה מדרגה. וראו, וראו בני ישראל פני משה, כי קרן אור פני משה, והשיב משה את המסווה על פניו, עד בואו לדבר איתו. כן. הגורל זה דבר שהוא לא סיבתי. הסיבתיות ידועה, האקראיות לא ידועה. בסדר? משהו יותר עליון. גם חלוקת ארץ ישראל אותו דבר, בגורל. לא, הגורל הוא התנוצצות של הידיעה העליונה. כן, הגורל זה על פי השם תמיד, נכון? זאת אומרת, זה לא סיבתי, רק הקדוש ברוך הוא מתערב. מה, ולכן?
אין כבר לקוחות בשנה הקרובה של צימון שלנו, כי זה
בלתי. נכון, נכון, זה עצמו היה שקט, כן, ודאי, נכון. אוקיי? לא, אמרתי שיש קשר בין פורים לבין המסווה, ויש גם קשר בין פורים ליום הכיפורים, והקשר הוא דרך הגורל. גם הכניסה, זה שלושה דברים שם אותו דבר. הכניסה של משה לדבר עם השם בשימת המסווה על פניו, פורים ויום הכיפורים. רק ציית את הנקודות המשותפות. מובן? אתה רוצה משהו? מה זה? אוקיי, טוב. עכשיו, אנחנו עוברים עכשיו בפרק למדה. פרשת ויקד.
יש את השלב של משה מדבר אל העם.
כן.
איפה
הכהן הגדול מדבר אל העם? שמחת כהן. כתוב בגמרא, במשנה, שכאשר הכהן היה יוצא ליד קודשי הקודשים, אחר כך לא היה עושה יום טוב לביתו, אבל עד שהם הגיע לביתו, היה עובר חצות לילה. כי כל העם, אחרי יום הכיפורים, רצה לראות את הכהן הגדול. ולגעת בו. למה חשוב לא דיבר? יכול להיות שלא. יש סיפור שהוא פגש את שמעיה ואבטליון. טוב. ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. תסתכלו גם בפסוק ד' ויאמר משה לכל עדת בני ישראל לאמור, זה הדבר שציווה השם לאמור. יש פה בסגנון של משה משהו מפתיע. אתם זוכרים את ההפרש בין פרשת תרומה לפרשת תצווה. בפרשת תרומה למדנו שנמצא שם המשכן של משה. בפרשת תצווה המשכן של אהרון. כשהמאפיין של המשכן של משה זה שהוא בנוי על יסוד נדיבות הלב.